ועכשיו, אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע לזכור ולהזכיר וגם להוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עשייתם, משנתם, תורתם חיה נושמת ומשמשת השראה. והיום אנחנו מבקשים לדבר על יאנוש קורצ'אק, 83 שנים אז נרצח בידי הנאצים בני העוולה יחד עם תלמידיו בית רבלינקה. ואנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי השואה במכללה האקדמית הגליל המערבי. ערב טוב לך דוקטור בועז כהן ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, תודה שהזמנתם אותי לדבר על קורצ'אק, שזה תמיד נושא מאוד חשוב.
לגמרי. אז אם הייתי שואלת אותך על המנהיגות, גם החינוכית וגם בכלל, גם בראי של הזמן, וגם לאותה תקופה, אז מה היית אומר?
הייתי אומר שני דברים. אחד, קורצ'אק הוא רופא, יהודי פולני, והוא עוד יותר ממשהו רופא שפעיל בקרב ילדים ושכבות חלשות, הוא גם איש חינוך דגול, שמקים בבית ילדים, מפעיל בית ילדים, מפעיל אותו בגטו על אף כל הקשיים הנוראים והולך עם חניכיו למותו. אבל הייתי מדגיש שבעצם המסר העיקרי של קורצ'אק עבורנו זה המשנה החינוכית שלו. וזה דבר שחי עד היום.
ואתה יודע, עוד לפני שנגיד יאנוש קורצ'אק זה שם העת שלו, זה לא השם.
השם העת שלו, שמו הוא הנריק גולדשמיט.
שאגב הבחירה הזו לקרוא לעצמו יאנוש קורצ'אק, מה מקורה?
אני לא זוכר כרגע, אבל היה מאוד מקובל שכל מי שכותב משהו צריך שיהיה לו שם עת.
אוקיי,
זה אז... היה כאילו א' ב', ז'בוטינסקי היה אלטלנה, זה היה זה, כל אחד היה לו שם עת, זה משהו בסיסי בתרבות האירופאית של אז.
אוקיי. אז על המשנה החינוכית שלו, דווקא, אתה יודע, בפרספקטיבה, מה יש במשנה הזאת שהיא כל כך משמעותית, ועד היום יש מי שמתבוננים בה ושואבים ממנה?
אני חושב שהדבר המשמעותי במשנה של קורצ'אק זה ראיית הילד ונתינת מקום לילד. עכשיו צריך לזכור, זה לפני 100 שנה, הזמן שבו הוא פועל כאיש חינוך. היום העולם השתנה, אבל קורצ'אק מדבר על זה שהעבדים, ששחרור העבדים כבר היה, אבל עוד לא קרה שחרור הילדים. זאת אומרת, הוא מאוד קיצוני בזה שהמבוגרים צריכים ללמוד להקשיב לילדים. והוא חוזר על זה בכל צורה אפשרית, שלילדים יש קול שצריך להישמע, יש להם דעה על מה שקורה איתם, וצריך לתת לה במקום, ואם לא תיתן לה, גם לא תגיע לשום מקום. אני חדד את זה בדוגמה שהוא לא היחיד שהיה את זה אצלו, זה כנראה היה רוח התקופה, אבל אצלו זה היה מאוד חזק. כל הקטע של ניהול עצמי של בית הילדים על ידי הילדים, זאת אומרת, העובדה שאנחנו מדברים פה על ילדים בסיכון, על ילדי רחוב, כן. מי מגיע לבית יתומים שקורת שם?
כן.
זה ילדים מהשכבות העניות של ורשה, הם מגיעים לבית הילדים, ויש בבית הילדים בית דין, שיש כותב ספר חוקים, והספר חוקים הזה מחייב את הילדים, והוא מחייב את המדריכים, שזה מאוד קשה למדריכים. כאילו, יש ספר חוקים, יש כללים איך המקום מתנהל, כל שבוע יש משפט, אמנם הילדים הם השופטים אמנם בליווי של מבוגר, כי מסתבר שהילדים הם יותר הקשוחים ממבוגרים בהשלטת החוק. אז יש תמיד גם מי שמדרכז את זה, סטפה ויליצ'נסקה, השותפה של קורצ'אק, אבל באופן עקרוני, אנחנו מדברים על זה שלילדים יש שותפות באיך שהמקום מתנהל. יש להם אפשרות לקבוע מי נשאר, מי עוזב.
שזה כל כך חריג, כאילו גם לחשוב על הסיטואציה, שכמו שאתה אומר, יש פה ילדי רחוב, זאת אומרת, זה לא רק להקשיב לילדים, זה להקשיב לילדים שבאו מרקע ועם מטען מאוד מורכב, וגם לחנך את כל הסגלים והצוותים על מנת שילמדו להקשיב להם.
אז באמת היה לקורצ'אק, קראו לזה הבורסה, שזה היה חניכים מתבגרים שלמדו להיות מדריכים בתוך בית הילדים, והיו מדריכים בבית הילדים. עכשיו, כמובן שהדבר הזה הוא מאוד מאתגר מדריכים, אבל אם מסתכלים למשל על זיכרונות של הילדים, יש סרט מדהים של מיכה לבנה, שהוא מראיין כן. בוגרים, המספר הקטן של בוגרי בית ילדים שהיו בחיים כשהוא עשה את זה, והם זוכרים את היחס, הם זוכרים את ההשתתות שלו עם הילדים, הם זוכרים את זה שהוא קיבל עונשים, הוא נשפט, גם הוא נשפט בבית הדין, הם זוכרים את הכרטיסי שי, הגלויות שהוא היה מחלק, מאוד חזק אצלם, העניין האנושי, זאת אומרת, לכל התיאוריות, את האדם הם זוכרים.
כמה אתה חושב שהיום בהשראתו, יש הרי כל כך הרבה מוסדות חינוך שהם על שמו, כמה אתה חושב שהתפיסה הזאת נוכחת בחינוך במדינת ישראל?
אני חושב שזה נוכח הרבה, אני יודע שיש הרבה ארגונים שפועלים כל הזמן להפיץ את תורתו של קורצ'אק, יש כפרי ילדים שיש להם תוכנית שמדברת על קורצ'אק. אני יכול להגיד שאנחנו בבית, קורצ'אק היה המורה שלנו לחנך את הילדים, בצורה מאוד ברורה, כאילו הספר שלו מדופדף מאוד אצלנו, הספרים שלו, ואני חושב שזה, למרות שבאמת אנחנו במקום אחר, היום גם צריך לדבר על גבולות, גם אצל קורצ'אק היו גבולות אגב, הילדים הכילו את הגבולות, אבל היום יש לנו, לפעמים אנשים אומרים עודף חופש, אבל זה לא עניין של לתת חופש הפקרות, זה עניין של לתת לילד קול, לתת לו הזדמנות להביע דעתו על התהליך החינוכי שעובר עליו.
שהוא גורם גם ללקיחת אחריות, שבעיניי זה אחד הדברים היותר משמעותי.
ואחד הדברים שאנחנו רואים אחרי השואה, זה תחום שאני חוקר הרבה, שיקום ילדים אחרי השואה, שמהמון בתי ילדים וקבוצות ילדים, שילדים ניצולי שואה, עבדו בשיטה הזאת. גם אם לא מזכירים שזה קורצ'אק, זה דבר שנטמע מאוד חזק. זאת אומרת, הקטע של לתת ניהול עצמי לחניכים, לתת איזשהו מעמד לרצונות שלהם, לבחירות שלהם, זה משהו שאנשים לא אומרים, אני למדתי את זה מקורצ'אק, אבל אנחנו רואים שזה דבר שמאוד מפותח, לפחות בכל המסגרות השונות ברחבי העולם שקולטות ילדים ניצולי שואה.
משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף על קורצ'אק שאולי אנחנו לא מכירים?
קורצ'אק היה רופא. לכן כשילד היה מעצבן, כלומר גילה התנהגות שאינה עומדת בכללים, הוא אמר, אני לא שואל את עצמי, השאלה הראשונה שאני שואלת אותי זה שאלה של רופא, מה הדיאגנוזה? אני לא נעלב, אני לא כועס, אני עושה דיאגנוזה. אני מחפש את הבעיה. רק אז אני יכול להתמודד. אין לי מה להתעצבן מילד שמעצבן. אני צריך לעשות דיאגנוזה כי אני רופא, ועם זה להמשיך הלאה.
ואז הוא עושה את ההפרדה בין הילד לבין הבעיה.
בהחלט.
דוקטור בועז כהן, ראש תוכנית ללימודי השואה במכללה האקדמית הגליל המערבי, תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור על הדמות והמשנה של יאנוש קורצ'אק שהלך לעולמו לפני 83 שנים. תודה רבה.
תודה לכם, לילה טוב.